פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור לפרשת ויקהל, עוד שבוע של קורונה, עוד שבוע של פוליטיקה שמשתלבים זה בזה. אבי, מה יהיה סוף פה?
אתה אמרת פרשת ויקהל, איפה אתה הולך לשמוע את קריאת התורה, אתה מהחומש בבית?
לא יודע, נחכה להוראות הרבנים.
יהיה לנו בהמשך את הרב אברהם רובינשטיין, הרגע הוא חזר מאיזושהי ישיבה שקשורה למועצת גדולי התורה, נדבר איתו גם על העניין הזה, ותשמע, כמו כולם, אנחנו יושבים בבית, שומרים על ההנחיות, ראינו עכשיו שגם כל הישיבות פוזרו הביתה, מקווה שגם בחופים הם ילמדו את הלקח, כן. וביום ראשון כשתהיה שמש, כן. לא נראה את ההמונים שורצים שם. כן.
דיברנו על פרשת השבוע, אבל אתה יודע, אני עוד נמצא קצת באווירה של המגילה, אגב, אומרים שחלק מההדבקות היו שם, אז כבר שם...
וואה, במסיבות הפוריים.
כן, אז כנראה שאמן עוד...
אני זוכר עיתונאי בכיר וותיק שהתקשר לעמיתו הצעיר יותר, לא צעיר, אלא צעיר יחסית, כשהוא היה בדרכו למסיבה, והוא אמר לו, תעשה אחורה פנה, תישאר בבית, זה תהיה חגיגת הקורונה של המגזר.
כן, אבל אתה יודע, במי נזכרתי השבוע, שהוא גם קשור גם לקורונה וגם לפורים, נזכרתי בחשברוש.
ומי זה לחשברוש ולקורונה?
לא, תמיד אני אסביר לך, יש לנו גיבור השבוע שלנו, זה בני גנץ, ואנחנו כולנו יודעים שהוא יום אחד מחליט שהוא בעד אחדות, ויום שני הוא נגד. השאלה מי לוחש לו אחרון ומי לוחץ עליו אחרון, זה בדיוק החשברוש, מלך הפכפך, ובוא נעשה תמונת מצב ומהירה, מה שאנחנו יודעים כרגע בעת מועד השידור. יש לנו את הפלג הזה בכחול לבן, שמנהיג אותו גבי אשכנזי, אגב עמד הרבה פעמים בקשר עם אריה דרעי,
עליו נדבר תכף ומיד. מה זה עמד עומד? הוא זה שיצר את הקשר בשעתו וגם כיום. אגב, עוד ציר מרכזי שם שנעלם זה ישראל בחר.
כן, הם שני
אנשים שהלך בדרך כל האדם, כן.
כל השמות שהזכרנו אותם הם בעד אחדות. יש לנו את הציר, הייתי אומר לו, ציר הזעם של בוגי יעלון ולפיד, שמבחינה המדינה תשרף ולא יהיה פה אחדות, ובאמצע יש לנו את בני גנץ, יום שומע ככה, יום שומע ככה.
אגב, על הציר הזעם הייתי אומר גם ציר הטירוף עם כל הציוצים שלהם, אבל תדע מה, בוא נדבר, דיברת על בידוד, ועל זה שהשר דרעי בבידוד, אז גם יועצו הבכיר, ומי שבעצם מנהל את כל המדיה ומשרד הפנים, עם עבר רב במערכת הפוליטית ברק סרי, בבידוד גם כן, והוא מצטרף איתנו כאן בפתיח. שלום לך ברק.
שלום, שלום לכם. לא רק אני, לא רק השר דרעי ולא רק עבדכם הנאמן, אלא עוד שמונה מבחירי משרד הפנים במרכז שלטון מקומי, כולנו בבידוד מאז אותה ישיבה ביום, זאת אומרת, בעקבות אותה ישיבה ביום ראשון עם חולה שנחר שם בדיעבד, מסתבר חולה קורונה, ביום שלישי התבקשנו להיכנס לבידוד.
אוקיי, אבל גם הבידוד...
עוד דבר, עוד עדכון בנושא, עוד עדכון בנושא, אתמול בערב, קיבל השר דרעי הודעה שבבדיקה שהוא עשה נמצא שהוא, זאת אומרת, הבדיקה היא שלילית, כלומר, הכל בסדר.
אבל הבדיקה נכונה לאותו יום, נכון? אתה לא יכול לדעת מה יהיה למחרת.
נכון, נכון.
טוב, נאחל לו בריאות. בינתיים ראינו שהוא עושה שטייגן, לומד ו...
אני מניח ברק שלמרות שאתה בבידוד, אבל אתה עוקב אחרי החדשות ואת הניתוחים הפוליטיים שלך כבר שמענו.
עובדים,
כן. תגיד לי, מה עושה אדם כמוך שלא מסוגל רגע בלי עבודה?
נכון. זזיתית.
בוא, ומי שלא יודע, אתה עוד היית עם ברק בימים הגדולים שם כשהיה במשרד הביטחון, ורגיל לעבוד 24/7. מה אתה עושה בימים כאלה? 24/6.
מעבר לצחוקים ולזה, זה מתסכל מאוד, זה לא פשוט. אבל אתה יודע, למזלנו היום, אתה יודע, מדברים על מרכז החיים, אפרופו כן אפשר להיכנס לישראל, לא, מרכז העבודה זה המכשיר הנייד, ובאמצעותו אתה גם מתעדכן, וגם מעדכן, וגם שולח הודעות, וגם...
כן, אז בוא נראה
לפי... זה מה שעושים, אתה יודע,
יושבים בחדר עם המכשיר. לפי העדכונים שלך, אתה קורא את המפה הפוליטית, אתה מסכים למה שאבי ואני אמרנו מקודם.
מסכים לחלוטין.
שיש לנו קרע, לא קרע, המצגל אומר שאפשר לראות בלי משקפת, אבל מי שמוביל את הקו הדומיננטי זה לפיד ויעלון, והם רוצים להשתלט על הכנסת, ואז לפטר את ביבי דרך הכנסת.
אני חולק עליך בדבר אחד, מי שמוביל שם את הקו המיליטנטי זה אביגדור ליברמן מבחוץ. עכשיו תשימו לב לתמונה שהתפרסמה לפני יומיים. התמונה שהתפרסמה לפני יומיים, היו שם...
אביגדור עם המעיל בקצה החדר?
מה?
אביגדור עם... בוא נתאר, אביגדור עם המעיל בקצה החדר?
אביגדור ליברמן, בני גנץ, יאיר לפיד, בוגי יעלון ואמיר פרץ. עכשיו התמונה...
ומי שצילם אומרים זה אחמד טיבי.
לא,
כדי שלא יראו אותו בתמונה, זה באירוניה, באירוניה, כן.
הוא לא יכול להיות בחדר אחד. אבל למה התמונה הזאת יצאה לעולם? למה היא הופצה? מכיוון שבאמת זה נועד כדי ללמד שאין קרע ואין זה, כשהיה קרע ויש חילוקי דעות קשים שהם כל הזמן באוויר, כפי שציינתם בהתחלה, והתמונה הזאת נועדה לשדר, הנה אנחנו ביחד, הנה אנחנו הגוש הנגדי לגוש הימין.
עכשיו רגע, אני נכנס לדבריך על זה, כי מה שאני שמעתי והבאתי השבוע בטור גם מבכיר בכחול לבן, שכולנו מכירים אותו, והוא אומר, יאיר לפיד הולך ורץ עם איווט, כאילו שאיווט עובד אצלו, אבל בסוף יוצא שאנחנו עובדים אצל איווט, כי הרי התוכנית של איווט היא, להעיף את נתניהו, ואז לחזור לימין באיזושהי קונסטלציה, אז אנחנו נצא מופסדים מכאן ומכאן.
לדעתי התנועה, הסיכוי שלו לחזור אחרי שהוא, נגיד אם תוכניתו תתממש, נניח, אני לא רואה את זה קורה, אבל נניח, אתה באמת רואה שבליכוד יחכו לו בזרועות פתוחות, ויחזירו אותו לבוא להיות חלק בשר מבשרם, לא יהיה עליו זעם.
אם הוא יהיה 61 וביבי לא יהיה בסביבה, הכל יכול לקרות.
אבל ביבי יישאר בסביבה גם כיושב-ראש אופוזיציה.
אם הוא יתרום לזה שהליכוד לא יהיה בשלטון, או יתרום להפלתו של נתניהו, אני חושב שהסיכוי שלו להצטרף לליכוד, זה בערך כמו הסיכוי שהקורונה תסתיים היום בעוד שעה. עזוב, זה סיכוי אפסי. אבל זה נכון שהוא, והכל אישי, הכל אישי, ואנחנו יודעים שכל האיבה מבוגי יעלון, דרך לפיד ועבור לליברמן, זה איבה אישית לראש הממשלה. והתנהלות בהתאם.
תראה, הסיבה היחידה שבני גנץ לא הקים ממשלה כבר ביום רביעי, הרי כל התוכניות כבר מוכנות, כמו שאמיר פרץ חשף את זה עוד מלפני הבחירות, היא בגלל שיש לו בעיה עם האוזר ואנדל. כמה זמן לדעתך האישים האלה יוכלו לעמוד בלחץ? כי יגידו למה אתם רוצים בחירות רביעיות, הרי יש חקיקה בכנסת.
אני אגיד לך עוד דבר שככה נסתר מעין הציבור. היה לפני יומיים קמפיין שאנשים אפילו לא ידעו. קמפיין, אתם ראיתם אחד אחרי השני בכחול לבן, התחיל את זה יאיר לפיד, ואחרי זה שלח וניסן קורן, ויותר מאוחר הצטרף בני גנץ עם אמירות קשות מאוד. נתניהו אתה הורס את הדמוקרטיה, נתניהו אתה הורס את המדינה, נתניהו אתה זה. כל הקמפיין הזה יועד לשני אנשים, ליועז הנדל וצביקה האוזר. זה כל הכוונה הייתה להגיד להם, רבותיי, בזה שאתם מתעקשים לא להקים ממשלת מיעוט, אתם תורמים למה שאתם הכי רוצים, ממשלת אחדות.
הם לא יזוזו אבל.
דמוקרטיה.
ברק, הם לא יזוזו, בוא.
אני יודע, אני יודע, אבל אני אומר...
זה כור מחצבתם, הם יודעים שהם כבר לא יהיו בסיבוב הבא של כחול לבן.
נכון, נכון.
והם לא יזוזו מהעניין הזה.
זה דברים שגלויים לעין ודברים שסמויים לעין. סמויים לעין זה לחצים מלחצים שונים, קמפיינים מסתרים, כי הרי באים ואומרים להם, אתם בעצם זה שאתם לא מאשרים ממשלת מיעוט, זמנית כמובן, לשבוע, שבועיים, עד שיכנסו אחרים, אתם תורמים תרומה מכרעת להרס הדמוקרטיה בישראל.
עכשיו, ולאן זה הולך, אבל בוא נשתמש בכישוריך ובניסיונך, איך אתה רואה את הדברים נגמרים?
אני חושב שמדד הלחץ, מדד הלחץ בכחול לבן, הוא פועל יוצא מזה שהזמן עובר. כל יום שעובר, מקרב את המנדט לנתניהו ומרחיק את המנדט מבני גנץ. זאת אומרת, אם יעברו השבועיים האלה, כמה עוד נותר? עוד שבוע? ועוד שבוע המנדט... שבוע וקצת, המנדט יעבור... סוף שבוע, המנדט יעבור ל... המנדט יעבור לנתניהו, אז מהבחינה הזאת יהיו לך שתי אופציות, או ממשלה, קצרה, ממשלה בהרכב כזה או אחר בראשות נתניהו, או חלילה וחד, שאני לא יודע אם זה בכלל אפשרי, בחירות רביעיות. עכשיו אני לא חושב שבה...
אגב, בסקרים הפנימיים שלהם, שזה לא אפשרי בחירות, אבל בסקרים הפנימיים של כחול לבן, ואנחנו יודעים מי הסוקר שלהם, כן? למרות הנתק הם מקבלים פחות 10 מנדטים.
נכון מאוד, נכון מאוד, כי אנחנו באמת...
שליש מהמצביעים שלהם עוזבים אותם.
נכון, אני ראיתי גם את הסקר המפורסם שהפיץ שלמה פילבר, שדיבר על 41 מנדטים לליכוד, 28 לכחול לבן, שזה די סביר, אתה יודע, לפעמים אנחנו...
אגב, זה רק מרגיש...
גם הנוגבה שהיה סוקר שלהם, כן.
לא, אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו לפעמים נוטים ללכת שבי אחרי הטוויטר, ואחרי השיח התקשורתי בטוויטר, ושם בטוויטר, אתה יודע, דעות חלוקות, חלק חושבים שצריכים להקים ממשלת מיעוט, וחלק כמובן מתנגדים, ואתה רואה פחות או יותר תמונה מאוזנת. אני חושב שהתמונה היא לא מאוזנת, אני חושב שהרבה ממצביעי כחול לבן לא האמינו לנתניהו, ולאריה דרעי, שהיה הראשון להגיד שברגע שתהיה מיד אחרי שיקבלו את המנדטים, ינסו להקים ממשלה בכחול לבן, כי באמת האמינו להכחשות שנשמעו, אמינות, ביניהם של שלושה רמטכ"לים שאמרו את זה בכל לשון אפשרית, והיום התברר שזה בדיוק מה שקרה, ואני חושב שעל הדבר הזה באמת יש כעס באגף ימני המתון שהצביע לכחול לבן, ויש לא מעטים כאלה.
עכשיו תראה,
זה יבוא לידי ביטוי.
מה שאתה אומר בעצם מסביר לנו, גם כל פרשן פוליטי מבין את זה, שאין להם 61 כדי להקים ממשלה, אבל יש להם 61 להעביר חוקים נגד נתניהו, ואתה יודע, הכנסת היא ריבונית, יכולה להעביר חוק שראש ממשלה ינהל את הבית מקיסריה, יכולה להעביר חוק שהוא צריך לעזוב את הארץ. הכנסת הרי סוברנית לחוק הכל, ומדובר באנשים שלא רואים בעיניים בכלל.
ובזאת נסיים ברשותכם.
יש להם רוב של 61 כנראה להעביר חוקי נתניהו השונים, שחלק מהם כבר העלו. אין להם רוב להקים ממשלה. מכיוון שכך, יש את המאבק שאתה רואה בימים האחרונים בכנסת, מאבק אדירים, לכנס את הכנסת, לא לכנס את הכנסת, הרי כל הסיפור של כינוס הכנסת, זה לא, זה לכל החוקים האלה, החוקים הפרסונליים, שלהם כנראה יש אישור מצביק האוזר ויועז הנדל, ויש להם 61, ועל זה מתנהל הקרב בהיעדר היכולת להקים ממשלה, כי הרי ברור לך, שאם הייתה אפשרות להקים ממשלה, ממשלת מיעוט,
בקיצור, נלך עם התחזית האופטימית שלך לסיום, שתהיה כאן כנראה ממשלת חירום, בלי לפיד.
אני לא יודע, תראה, כמויות האיבה, תראה, אתמול היינו אופטימיים, אני אומר לך מידיעה, לא סתם כל מיני הערכות, שבאמת מתקרבים לממשלה.
כל פעם שמתקרבים בלפיד וליברמן מקופפים את גנץ, הוא אדם חלש, נו, זה שם המשחק.
כן, בסדר, אבל היו תמועות שיכנס...
תן לנו משפט סיום ברק.
התכנס חלק מכחול לבן, אתמול הייתה התקדשות גדולה, ועוד פעם הייתה נסיגה, ואדם הרע עוד פעם חזר להשתלט. אני מתקשה לראות ממשלת אחדות, אבל אתה יודע, הכל פתוח.
אז אתה מאמר על ממשלת מיעוט עם הערבים.
אני לא, ממש לא ממשלת מיעוט.
אבל מאותתים לי באוזנייה, אני היחיד כאן מאולפן ביתי, מאותתים לי שאנחנו חייבים לצאת לבידוד של פרסומות.
100%, צריך להתפרס.
רק תחזיק מעמד, ונדבר כאן בשבועות הקרובים שוב.
100%, שיהיה כל טוב, ובריאות לכולם.
תודה רבה. פרסומות, מיד נחזור כאן.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. לקוחות יקרים, פגי, תמיד איתכם, כן, גם כשאתם בבית. גם בימים אלה, צוות הבנקאים שלנו ממשיך לעמוד לשירותכם בערוצי האונליין, באתר וביישומון, בהתכתבות דרך הדואר האלקטרוני או באמצעות המוקד הטלפוני, כוכבית 3360. כמו כן, באפשרותכם לתאם פגישה עם בנקאי בסניפים הפתוחים, באמצעות מוקד שמספרו כוכבית 8848. פגי, מאחל בריאות טובה ואיתנה לכל בית ישראל. כפוף לתנאי השירות.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
בימים קשים אלו, שרבים ללא פרנסה, זה הזמן לקיים את המצווה שחזל כתבו שתגן עליכם מכל צרה ומחלה, ומחויבים בה לפני חג הפסח, קמחא דפסחא, אוכל לילדים ומשפחות תלמידי חכמים וצדיקים, שהתפללו עליכם בכותל לאור קריאתו וברכתו של הרב דוד בר ששת. בכל המשמח את שלי, אני משמח את שלו. על חומותייך, 02-571-6104, 02-571-6104.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים משה לאון. אנחנו בתקופה מאתגרת, ובירושלים כתמיד הדאגה ההדדית מובילה. הקמנו בעיריית ירושלים מערך מתנדבים מהגדולים בישראל, למען אוכלוסיית התושבים הוותיקים ולמען משפחות עם צרכים מיוחדים, שגם בימים אלה אף אחד לא ירגיש לבד. אני קורא לכם, פנו אלינו בכל צורך. אנחנו כאן בשבילכם.
חשבתם לשדרג את הבית בדלתות פנים לבנות? קבלו מבצע מפנדור, 120 שקלים הנחה על דלת לבנה. כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
חבר'ה, לקום, השחר עולה.
איזה עולה, עוד חושך בחוץ.
עולה, עולה, עולה על כל מה שתאמתם.
כשממרח השחר עולה על מצע אחרי ליל שימורים, זה עולה על כל מה שתאמתם. ממרח השחר העולה, כשר לפסח למהדרין, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. הטעם הכי נחטף בפסח ובכל השנה.
פסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקב ירושלים.
השנה מפארים את שולחן הסדר עם היינות המשובחים והאיכותיים של יקבי ירושלים ומיץ ענבים בציר בחשרויות מהודרות שיהפכו את שולחן החג לחוויה בלתי רגילה. והשנה מאיר ברמה בשיווק בלעדי. להזמנות 1-700-700-921. מאיר ברמה ויקבי ירושלים עושים לכם פסח טעים, כשר ושמח, ובנוסף ניתן להשיג אצל מאיר ברמה את כל סוגי המצות בכל הכשרויות.
יקב ירושלים,
אגודה חקלאית.
חיל אלכוהול, הומלץ סימן המשתייה מופרזת.
איפה אפשר לקנות שואב אבק של בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כולנו נשמעים לכללי הזהירות, שומרים על היגיינה בטוחה, רוחצים ידיים עם סבון בכל הזדמנות. כך נשמור על סביבה נקייה, בריאה ובטוחה לכולנו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. אני פונה עליכם, בעלי העסקים, ומחזק את ידכם בשעה מורכבת זו. אני וכל עיריית ירושלים עומדים לצדכם, ולכן גיבשנו סל הטבות רחב במיוחד בשבילכם. כנסו לאתר העירייה והתעדכנו. נעבור את זה יחד ובהצלחה.
בימים אלו, אנחנו במי עדן כאן בשבילכם, כדי שתהיה לכם דאגה אחת פחות. המפעל ומערך ההפצה שלנו עובדים במשמרות מלאות כדי למלא את המדפים ברשתות המזון. וגם נשמח להגיע עד לפתח הבית שלכם, עם בר מים מינרלים איכותיים בחדים הנערזים בלי מגע יד אדם. מצטרפים עכשיו, ובחודשיים הראשונים המים עלינו. חייגו, כוכבית 2929, מי עדן, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת הרב אורי מקלב.
ערב טוב.
איפה אנחנו תופסים אותך הרב מקלב?
בכנסת, מה?
כן, זה נכון.
באמת?
כמו שנראה, כן. כמו שנראה, אנחנו אתמול עזבנו כל הצוות כמעט 12 בלילה, ולא בכדי, הרבה פניות יש בתקופה הזאת, הרבה... מה לעשות במגוון נושאים, בין אם זה אנשים שתקועים בחוץ לארץ, בין שאנשים שמתייעים.
אבל למה מהכנסת?
אתה לא מפחד אבל שם, יעקב כתב משהו, אני חייב להגיד לך, תדע, אנחנו בשיחה קצת אישית, אני הייתי צריך להיות בערוץ כנסת השבוע.
אנחנו מחוברים אחד ביחד, נראה לי פעם ראשונה שאפשר להגיד, יעקב ואבי, אתם עם 2 מטר נפרד אחד מהשני, אני מקווה.
אנחנו מרחק של 60 קילומטר, הוא משדר מהבית שלו ברחוב, אני מעול כאן בירושלים.
ביתי הוא מבצרי.
אנחנו נעורות בצורה מיוחדת.
באמת. כן, אבל...
בנימה אישית, יעקב השבוע אמר לי, אבי, אל תלך לערוץ כנסת, הסירקולציה שם של מערכת האוויר היא הכי נוראית שיכולה להיות.
צולדת שמה.
וראינו אחר כך שקצין הכנסת גם אומר את זה, אז למה להגיע בכל זאת לכנסת? אני חושב שאף אחד חוץ ממך לא מגיע. בצורה מתמידה כזאת.
למה אתמול היו שם 61 ח"כים של גוש השמאל החדש, והם איימו שהם לא יעזבו שם, תראה איזה מסירות נפש, אורי.
ואיזה מסירות לקיים את הכנסת במסירות בלתי רגילה, ואיך ששוברים את הדמוקרטיה ונלחמים על הדמוקרטיה, אני עכשיו חזרתי אחרי הצהריים, או לפני הצהריים היום, יצאתי מחוץ לעיר וראיתי את השיירת המכוניות עם הדגלים השחורים של מדינת ישראל, ככה שהם רוצים להפר את או לקרסם בדמוקרטיה בנושא הזה של למנוע מראש הממשלה להקים ממשלה, בעצם חקיקה רטרואקטיבית, איך שלא יקראו לזה, זאת החקיקה.
זה בסדר, ועל זה יושב ראש הכנסת צריך לתת להם מיד עם שתי ידיים פתוחות וזרועות פתוחות.
כן, אבל מה לעשות? רוב זה רוב. איך אתה מונע מכנסת להתכנס? זו שאלה שגם אני, לא כמי שחסיד גדול שלי ליאיר לפיד וכנופייתו, שואל את עצמי, יש כנסת, היא צריכה להתכנס, אם מקומות העבודה לא סגורים לגמרי ואנשים באים, אז אפשר באמצעים כל אמצעי שאולי לקנות, והרוב יחליט, מה לעשות? אם היה לנו 61, גם היינו מחליטים אחרת.
קודם כל מקובל עליי, ואני באמת יוצא נגד החלטה של מנכ"ל הכנסת לאפשר רק צוות מצומצם של לשכות עצמם. אני, אתה שואל אותי, אני נמצא היום, אי אפשר לעבוד עם עוזר אחד, זה בלתי אפשרי, זה פוגם בעבודה שלנו, ואם מחליטים.
זה לא המנכ"ל, זה בא רמי ביבי.
לא, לא, זה ספציפית על העוזרים, זה משהו אחר.
לא, זה ספציפית על העוזרים, שרק במקום שלושה יש לך רק אחד, וזה פוגם בעבודה, ואם מחליטים שהפרלמנט צריך להיות חלק מהתהליך של שעת חירום, והוא גם נמצא בחוק כזה, כמו שהממשלה, כמו שהמשרדים, אז גם הפרלמנט כגורם, לא מסתכל מפקח, אתה חושב שכל החלטות של בנושא הזה הן החלטות שהם צריכים להתקבל במשרד ממשלתי כזה או אחר, אפילו משרד ממשלה, הם צריכים לקבל בבית ציבורי. אני גם חושב שיש לי הערות. בית המשפט, סתם אני אביא לך כדוגמה, או דברים, מקומות אחרים לא יכלו, או הרשויות המקומיות לא יכלו לעבוד במתכונת יותר רחבה, כולם צריכים לצאת לחופש. יש היום בצורה מקוונת, או לא בצורה מקוונת, לתת שירותים, מותר לצאת החוצה גם לפקיד. לתת ראשון למשהו שהוא מתעכב עכשיו, חודשים מתעכב. יש דברים שאפשר לעשות, לא צריך לגרום להפסדים ולפניקה, וזה דווקא תפקיד שלנו, ולראות למצוא את הדרך האמצע.
בוא נחזור לשאלה של
נחזור ב-61.
בדיוק, יש 61, זכותם להצביע. אם אתה חושב שהחקיקה היא לא דמוקרטית או רטרואקטיבית,
אני לא חושב.
אז שני,
יעקב, אפשר להוסיף לדבריך, הרב אורי, זה גם בתי המשפט, זה גם הכנסת. יש באמת תחושה, גם למי שנמצא במחנה של נתניהו, שהוא שובר את הכלים. הוא שובר את הכלים בגלל הקורונה.
לא, אני לא חושב. אני חושב שזה...
אז למה אי אפשר לעשות שיחת וידאו, כמו שעשו בישיבת ממשלה, לכנס את העבודות בצורה כזאת?
אם מי שיודע, גם בתוך המשרדים הממשלתיים יש דעות שונות, ואחרי זה גם בתוך המשרד עצמו, אני לא חושב שגם משרד הבריאות בהרבה נושאים, לא דווקא בחלק הזה, גם שם מים בערכות הבדיקות או לא, איך לעשות את זה להביא, לא, יש, המחלוקות המקצועיות, זה לא יוצא החוצה.
בוא נחזור לכנסת.
אבל ודאי שיש לנו מה לפקח ויש מה להגיד, שלא יחשוב שזה תורה מסיני ועשרת הדיברות בשום דבר, בשום החלטה שלהם שקיימת. גם מערכת החינוך שסגרו בפעימה הראשונה, סגרו בגלל שמערכת היא קשוחה מאוד ולא גמישה והיא לא אלסטית. אבל והטענות נגד מערכת החינוך החרדית. מערכת החינוך החרדית, אני מאוד בפעימה הראשונה שהיה אפשר מאה, יכולה להיות גמישה, ותנו את האפשרות להיות כזה, ולא לצאת על כל דבר נגדה. יש אפשרויות, מה שהכלל ומה שמשרד הממשלתי שהוא אחראי לכלל, או המורים לא רוצים ללמד, והגננות לא רוצות ללמד, ולכן גם צריך להפסיק את הלימודים. זה לא נכון לגבי מערכות פרטיות, יש להם יתרון וחיסרון, הם לא מקבלים את אותם תקציבים, אבל היתרון שלהם שהם יכולים להיות הרבה יותר גמישים. אבל נשאיר את זה, המחלוקת עכשיו שיש בכנסת, מה שיעקב שואל, ובצדק, למה אתה מעכב את ההקמת או החלפת היושב ראש, האפשרות לסדר היום אחרמת. ברגע שאי אפשר לבוא בטענה כשמודיעים מראש, שהולכים, קודם כל, הנוהג היה עד עכשיו. ודאי לא רק בפער של שניים. הפער היום זה 61 נגד 58-59. גם שאורלי לוי לא נמצאת איתם, היא לא תומכת בעניין הזה, אז בעצם זה כמעט תיקו. שבוועדות שהחלוקה היא לפי נציגים אין 120, אז אתה צריך, אתה נותן לו יתרון של אחד, הוא יתרון הרבה יותר מהחלק האחוז שיש לו יותר. אבל באופן כללי...
רגע, אני רוצה לשאול אותך, עוברי הבא,
תקשין, רגע, חלק פרקטי. ועדה מסדרת, ועדה מסדרת הייתה...
רגע, מה היה בתקשין, סליחה, רגע, מה היה בתקשין,
מה, יש לו פרוב, יש לו ממשלה? מה, נתנו לו רק 61, רק אמרו לו שזו, גם אם חוסמים ככה 61, זה עדיין לא עושה את זה, והחלטות שהן החלטות של ממשלה.
לא, אבל יש תחושה שבתקופה כזאת קשה, תשמע, אנחנו לא נגררים אחרי האמירות של לפיד, שאומר ראש ממשלה שמשאיר אתכם בבית, ובעצם במשתמע צאו לרחובות. ברור שזה לא אחראי, אבל באותה מידה, זה לא אחראי להשאיר בתקופה כזאת ממשלה, ממשלת מעבר, שמתפקדת בלי כנסת. למה לא דאגו לזה שבו ביום יכונסו הוועדות? הרי יוצא בעצם שיש ממשלה, ממשלת מעבר, מוציאה מצב חירום, הנה אנחנו כאן בבתים שלנו, בלי שיש כנסת שמפקחת.
אתה יוצא מנקודת הנחה שכשרבים, אז שני הצדדים לא צודקים, או שניהם יש פגועים ביו. זה יותר יכול להיות מנקודת הנחה כזאת, אבל אם אתה אומר שיש לפעמים צד אחד, שהוא הציעו לו הצעות, והוא לא מקבל את זה, מעבר לזה, אני חושב שאם הם משתמשים ברוב הדורסני לגבי חוקים שהם לא חוקתיים, אבל זאת הכוונה, זה מיד יהיה. הרי אמרו בדיוק למה עושים את זה. אם זה הולך לקיים את הוועדות האלה, ולקים, ולקבל, ולקים ועדות כאלה וכוועדת כנסת, ולקים, ולחוקק את החוקים האלה, אז יש לך, אתה צריך לעשות הכל, לעצור את זה, גם אם זה לא נשמע יפה, וגם אם זה, אתה לא הרוב כרגע.
כן, אבל זה לא יעבוד בבגץ, לא יעבוד ביועץ המשפטי של הכנסת כבר...
תלוי, זה לא יעבוד, אבל בסדר, הולכים לבחור ביום שני, אבל אתה לא צריך להתמסר, ואתה יכול להציף את זה, ובזכותך לעשות את הכל, כדי לא להקים את זה. אתה לא נשאר סטרילי כשמישהו אחד מזהם את הידיים שלו. אתה לא, לא צריך להישאר סטרילי, אז אתה יכול. זה לא נכון, נכון, זה לא הכי דבר, עצמה יש לו רוב ולא רוב, אבל כשיש כוונה, אתה עושה את הכל כדי לעצור את זה. זה חלק מהכללים שנותנים לך, והחוק מאפשר לך את זה. והנוהג היה כזה עד עכשיו, עם 22 כנסות עד עכשיו, היה ברור לכולם, ודאי לא בפערים כאלה, שמגיעים להבנות לתקופה הזאת, אבל בוער למישהו, בוער למישהו לחוקק חוק כזה, הרי זה לא בשביל הקורונה, קורונה, זה בשביל דברים אחרים. אז מה, אנחנו לא יודעים למה, מה הם עושים את זה, אז אתה צריך להישאר, תראי לי, תשמע, יש פה רוב, אתה לא דמוקרטיה, אתה שובר את הדמוקרטיה. מותר לך לעשות את הדברים שהם השתמשו, או שהם אמרו באותו דבר, כשהם היו באותה פוזיציה.
אולי אדלשטיין סך הכל רוצה להרוויח זמן עד שתקום של חירום, כי אנחנו יודעים שיש ויכוח בתוך כחול לבן בעניין הזה, אולי הוא רוצה להרוויח זמן.
קודם כל זה נכון, וחוד מזה הוא לא חייב לעשות את זה. החוק מאפשר עד הקמת הממשלה. עכשיו אני שואל אותך, שאתה גם, אבי, אתה גם משפטן, מה זה אומר החוק, מה זה אומר שאתה יכול, זה הכוונה היא מיד? אם היה מיד, צריך לראות אותו 10 ימים. אם הוא מחד הקמת הממשלה, אז זה לא אומר שגם זכותך, או באמת אתה יכול לסחוב את זה עד אז. צריך להיות בזמן סביר. הזמן הסביר עדיין קיים. הוא לא חייב לעשות את זה מיד.
תראה, אם יש ועדת כנסת, אז גם את זה אפשר לשנות. זה בסך הכל סעיף שמופיע בתקנון הכנסת. עכשיו הוא מונע את הקמת ועדת הכנסת, הוא מונע את השינוי. וגם הסעיף הזה שנמצא עכשיו נתון במחלוקת.
מה מצפה לנו אם הם יצליחו להשתלט?
אתה יודע מה, אני רוצה לסכם.
אני רוצה להגיד לך, בוקה ובלוקה. אין ספק בעניין. זה יהיה דברים שאחרי זה קשה להחזיר. אז אם תקום ממשלה רחבה, זה גם תמנע את הממשלה הרחבה, בגלל שאנשים יהיו כבר עם יצר ועם היכולת להוביל את הדברים שהם רוצים, זה כבר נותן לך את ה... אתה נמצא כבר למסלול אחר, ובהרגשה, אבל תראה, לשמחתנו, הממשלת מיעוט, שיהיה ברור, אני חושב שכולם יודעים גם היום את זה, וכל מה שניסו להסתיר את זה, הייתה קמה ממשלת מיעוט במדינת ישראל, מיד עכשיו, אחרי שגנץ קיבל את המנדט, על ידי כך, שלא ממשלת מיעוט, ממשלת מיעוט על ידי כך שכחול לבן הם היו ממשלה, יחד מפלגת עבודה יכול להיות, שיש תמיכה מבחוץ, לפעם אחת ולפעמיים, למפלגות הערביות והערביות והשמה המשותפת וישראל ביתן. ישראל ביתן להגיד, אנחנו לא נכנסים לממשלה, אנחנו עומדים בחוץ. זה גם הסיבה כשהוא בא ואמר, אני רוצה ממשלת אחדות וחירום או משהו שאני ואני לא רוצה שום דבר לעצמי, הוא כבר בנה עצמו את התירוץ. אני בכלל לא מבקש לעצמי שום דבר, תעשו את הדברים, מה שצריך לעשות, הדברים הנכונים. והנה, מה אפשר לעשות? אני לא הולך ביחד, אני לא יושב ביחד עם הרשימה המשותפת. אני גם לא מחבר שלהם שום דבר. אני לא יושב איתם באותה ממשלה. אני תומך בגנץ, בכחול לבן, שיהיה ממשלה, זה מה שאני עושה. זה שהם השיגו עוד, והערבים אומרים אותו דבר, והייתה לממשלה. אבל מה לעשות שהקלפים כנראה נטרפו מבפנים? אני לא גם מצדיק את כל המהלכים של, נקרא לזה, של הגוש, או של מפלגת השלטון. אני חושב שגם היו, גם בדבר הזה היו צריכים להתנהג קצת אחרת, כדי לא להביא למצב של לפורר או לחזק את הגוש השמאל, מה שנקרא בתוך מפלגת כחול לבן, שצעדים מסוימים שומטים מתחת רגליהם את האפשרות לעמוד על כך שהם לא רוצים את הרשימה המשותפת.
מה שביבי הלך קצת יותר מדי.
זה אני לא אומר, אני מקווה, אבל יחד עם זה אנחנו מדברים עכשיו חמת השיחה הרבה, אני אומר שגם בצד הזה,
כן,
אבל התחושה כמו שיעקב כתב השבוע בטור שבסוף זה יקרה, בסוף תהיה כאן ממשל תחדות.
שאלה מי יקבל את השמנת. אגב, איך שיעיר לפיד ובוגי אלון אומרים?
מה נקרא ממשל, מה נקרא ממשל תחדות? תחדות זה נקרא מלאה עם כל כחול לבן או עם חלק מכחול לבן?
עם בני גנץ.
בלי כחול לבן, אז זה משהו אחר, שזה ממשלה שאנחנו צריכים אולי לאחל אגב.
כי אם עוברים 28 הימים, אז אין להם שום קלפים, הרי אי אפשר ללכת עכשיו לבחירות. בסקרים אנחנו רואים התרסקות, הסקרים גם לא רלוונטיים, אז בעצם הקלפים היחידים שיש להם זה כשהמנדט עדיין אצל בני גנץ.
אני לא רוצה להרחיב, אתה צודק, אבל אנחנו לא רוצים להרחיב, כשאני אומר, מה שאתם אומרים, אתם אומרים, אבל כשאני אומר את זה, אני צריך יותר זהיר בדבריי, אבל אם צריך את ממשלה שתהיה עם חלק מכחול לבן, אני מסתכל מהבית, מהעיניים שלנו, ואני לא חייב להסתיר את זה, אבל שזה יכול להיות ממשלה שהיא יכולה לשמר את מה שהיה.
כן, אבל אתה לא חושב שביבי גם מצידו איך אומרים, שיחק קצת בקלפים לא הוגנים. תראה, ביום שבו פרצה מגפה והכל, היה הוויכוח, וגם הוויכוח ברגעים אלו, האם הוא יקבל את השנה הראשונה, ואם אחר כך את השנתיים, או שהוא רוצה את השנתיים, הבן אדם גם מצידו לא מפגין שום נכונות להתגמש.
הממשלת אחדות, או ממשלת אחדות עם בני גנץ, אני לא נקרא זה עם כל כך, עם בני גנץ, לכאורה, אתה מפרש שזה נכון, זה תלוי במידת הגמישות של נתניהו בנושא של הרוטציה. בזה זה עומד. וזאת השאלה, שבזה אף אחד מתוך הליכוד לא מתערב, וגם אנחנו לא מתערבים בעניין הזה, אבל זה באמת תחת ההחלטה שלו. ואני אומר לך את זה גם מתוך המציאות עצמה, זאת המציאות. ואני לא חושב שבנושא הקורונה יש לו את התפיסה הזו בעיניים שלו, ההחמרות שלו והתפיסה הזו.
לא, לא החמרות, זה שטויות של לפיד.
זה אין ספק, זה מבט שלו, זה לא בגלל הכיסא שלו.
איך אפשר להגיד את זה בכלל, אתה רואה? אתה רואה שבכל אירופה כך מתנהלים, ואנחנו כנראה עשינו כמה צעדים מוקדמים יותר מאשר כולם.
אין ספק זאת העמדה, אין ספק זאת העמדה של משרד הבריאות הייתה, לא בגלל נתניהו, לבוא שבאו לשרת, זאת העמדה שלהם הברורה. אתה יכול להסכים איתה, לא להסכים איתה, אתה יכול להגיד בכל צעד איך, יש כאלה שרואים את זה בצורה כזאת, יש כאלה שרואים את זה בצורה אחרת. הכל, אבל להגיד, להאשים בעניין הזה, זה ודאי, זה אמת עלילות, וזה האופי של אנשים שמאשימים, תשים לב, זה גם, וזה מה שהם מלמדים גם את גנץ.
אני אמר לך משפט,
ובזה נסיים.
כן, אני רוצה לומר לך משפט אחד סיום, אני לא יודע מה צריך להפחיד אותנו יותר, הקורונה או שחבורה של אנשים כמו יאיר לפיד ובוגי יעלון, ינהלו את המדינה, וכשיש לנו, יש לנו סיכוי לשניהם, אז באמת, איך אומרים, מן השמיים ירחמו. חבר הכנסת...
ואני אומר לך עוד לסיום, תדע, אם אנחנו כבר כאן, אני הייתי השבוע בתל אביב, כי בסוף אתה צריך לנסוע למשרד, וקצת כשנדבר עם אנשים, אז כל אלה שיצאו לרחובות, אשמים בזה ראשי כחול לבן, שהפכו את הכל לאיזשהו פייק מגפה. וחלילה שלא נסבול מזה בהמשך.
טוב,
אבל לשים את הציבור החרדי זה קל מאוד, וזה ממש לא נכון, ואז פרה שלנו בעניין הזה היא מאוד מאוד קשה, כשיש לנו, קודם כל זה לא נכון, שאם אנחנו שומעים להוראות ומקבלים את ההוראות, ודאי שציבור חרדי עד שהוא מקבל את זה, והתקשורת הרחוקה, וההפנמה יותר זמן, והחיה הקהילה שלו, הם צמודים מהשלשבות בין מישהו כללי שהוא צריך להיכנס לכל ההוראות.
אז זה נדבר כאן תכף עם מי שעומד להוריד את ההנחיות לשטח, עם הרב אברהם רובינשטיין. שאני מבין שלכולכם היו השבוע שעות משותפות, איך בדיוק עושים בישיבות, ובהצלחה לכולנו, ותשמור על עצמך בכנסת.
תודה רבה. זה המקום הכי מוגן.
מספיק דרי נכנס לנו לבידוד.
אתה יושב כמעט מבודד, בלילות ודאי אתה יושב מבודד.
כן, תודה רבה ושבת שלום.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
מנקים את הבית? כואבות לכם רגליים? רק במרכז הספות, קורסת רקליינר ב-499 שקלים. מרכז הספות, כוכבית 6631.
הדס מיני לאב, רשת אופנה ייחודית לילדים בניחוח אירופאי, בא לקראתכם עם אתר זמין ומשלוחים עד פתח הבית, תוך מספר ימים, בכפוף לשינויים בהתאם להוראות הממשלה. היכנסו והזמינו www.hadasminilav.com.
בימים קשים אלו, שרבים ללא פרנסה, זה הזמן לקיים את המצווה שחזל כתבו שתגן עליכם מכל צרה ומחלה, ומחויבים בה לפני חג הפסח, קמחא דפסחא, אוכל לילדים ומשפחות תלמידי חכמים וצדיקים, שהתפללו עליכם בכותל לאור קריאתו וברכתו של הרב דוד בר ששת. בכל המשמח את שלי, אני משמח את שלו. על חומותייך, 02-571-6104, 02-571-6104.
בואו נשמור על עצמנו בריאים. מכבי בטיפ שיעזור לנו לשמור על סביבה היגנית. הקפידו לרחוץ ידיים במים ובסבון, וימנעו מלחיצות ידיים.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
דווקא עכשיו, כשפסח מגיע, אתה מגלה שהשואב לא מניע? דווקא עכשיו, התקשרו לקו החם של אלם, כוכבית 8999, ותהנו מייעוץ מומחים, מענה אנושי מהיר, מחירה טלפונית, הספקה מיידית, והנחות מיוחדות. אז, בעיקר עכשיו, לא קונים סתם. מתקשרים כוכבית 8999, לקו החם של אלם, כפוף לתקנון ולתנאי השירות.
מהפכה בשירותים הבנקאיים.
בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
שלום, זו מירי זורגר. השנה, יותר מתמיד, לא מבטרים על מנות הגורמה של אורנג' קייטרינג לפסח. בחשרות למהדרין מן המהדרין של הרב משה נחשוני, ובחשרות הרבנות ירושלים, ללא חשש, שרויה וקטניות, ובפיקוח משרד הבריאות. התקשרו עכשיו והזמינו.
למקדימים להזמין, הנחה של 7%. המבצע עד ראש חודש ניסן, 26 במרץ.
אורנג' קייטרינג, מנות גורמה לחגים, כוכבית 6172.
הורה מנוסה מדווח.
הצלחתי לארגן 4 ילדים בבוקר, והגעתי בזמן לכולל. איך? בוקר יבש.
טיטולים פרימיום מציג, חיתול מתקדם עם מותנית גמישה, להתאימה מקסימלית של נזילות, לבוקר יבש, ועוד כמה דקות בשבילכם. טיטולים פרימיום, הניסיון עושה את ההבדל.
אקונומיקה פסגה ב-7 שקלים ו-90 אגורות. רצפות סן פוריץ ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות. מנקה הסלות סנו 2 ב-9 שקלים. נייר מגבת שישייה 2 ב-15 שקלים.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הילד שלך מפחד ממגפת הקורונה? את מרגישה שהילד שלך לחוץ? אמא, אל תתני ללחץ של הסביבה להשפיע על הילדים שלך. הסבירי להם במילים פשוטות ומרגיעות את כללי הזהירות. השיחה היא הכלי הטוב ביותר למניעת חרדות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
אבינו מלכנו, מנה מגפה מנחלתך.
עצור רגע, בינינו, תמיד רצית להתחזק ולעבור לאדרן. כשהעולם כולו רועד מסביבך והקרקע נשמטת, זו ההזדמנות שלך לחייג ולעבור למכשיר חכם אדרן, וליהנות מכל מה שאתה צריך בלי להתפשר על הערכים הרוחניים שלך. ועכשיו אדרן במבצע חירום, משלמים רק 99 שקלים, והיתרה בהוראת קבע מתחשבת ללא תפיסת מסגרת אשראי. כוכבית 80-97, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 80-97.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין.
ערב טוב ומבורך לשני הצדיקים ולכל המאזינים.
תודה.
אם אתה קורא לנו צדיקים, שרק לא ישאלו אותנו עכשיו אם לחזור הביתה או להישאר בישיבות, אבל היית הערב בעין הסערה, השבוע בעצם בעין הסערה, גם כראש עיר, שיש לו אולי את המערך הכי מסובך שיש, עם כל כך הרבה משפחות מרובות ילדים שצריכות להישאר בבית. וגם מצד ילדים. שני, ברוכות ילדים. נכון, התיקון במקומו. ומצד שני, כמי שנשלח על ידי מרן רב חיים קניבסקי, הגאון רב חיים קניבסקי, לנהל מול ראש הממשלה את כל העניין הזה של הישיבות, האם לחזור הביתה או לא. קודם כל, איפה הדברים עומדים נכון לעכשיו?
נכון לעכשיו, הדברים עומדים... הגענו לאיזה סוג הבנות, ואתמול יצא חוזר מהיועץ המשפטי של משרד הבריאות, שלא מסכימים את הסידור שהיה, וכל אחד צריך לחזור לביתו.
בכל הישיבות בעיר מכבדות את זה?
אין לי מושג, אני לא רשות תקיפה, אני לא אוכף, זה תפקיד של המשטרה.
כן, אבל אתה כראש רשות עירונית נקרא כאן,
אין לנו סמכות, אין לנו סמכות לאכוף, אפילו ששאלו אותי באיזה כלי תקשורת אם אני אוכף, אבל מה שביררתי עדיין בצווים, כי יש כנראה כל כך הרבה צווים למשרד הבריאות, לראש הממשלה לחתום, אז צווים להפניך את הפקחים העירוניים עדיין לא נחתמו ואין לנו סמכות. אז זהו, כשיהיה סמכות...
כן, אבל איך...
רגע, שאלה לי לפני זה.
לפני שאתם שואלים, הפקחים שלנו עוסקים כל הזמן בהסברה, ובכניסות לכל מיני מקומות, שלא יהיה ריבוי אוכלוסין. הם עוסקים כמעט 24 שעות למנוע אנשים בהתקהלות, אבל הכל בהידברות, הכל בהסברה. כמו שאתמול באספה רב זילברשטיין אמר, היא גם אפילו אם מוצאים חולה קורונה, לא להעיף אותו, לא לזרוק אותו, לא לבזות אותו. הוא סיפר סיפור יפה,
כן, רק שנייה, אבל לפני כן אני רוצה לעמוד על הדיסוננס הזה. אתה מצד אחד שלוחו של מרן שר התורה, ואתה מקיים דון. מצד שני, אתה ראש רשות שכפוף לשלטון, לחוק
השלטון.
שיש סתירה בין השניים, מה אתה עושה?
רק רגע, קודם כל, נכון שיש לי, אני זוכה לקרבתו של מרן שר התורה, אבל מה שהוזמנתי לראש הממשלה זה מזכיר מועצת גדולי התורה. בכובע של מזכיר מועצת גדולי התורה, אני והרב אלצר, הקולגה שלי, ידידי, ורי הרב אלצר, אז היינו בתור מזכיר מועצת גדולי התורה, לא בתור שליח של רב חיים קניבסקי. אני חושב שיש לזה משמעות לשינוי הזה.
עכשיו אני רוצה לדבר על משהו, יעקב, תכף נחזור לעניין האכיפה, אבל אני רוצה לדבר על משהו שהיה מתוך החדר, ואני חושב שעוד לא יצא. אתה ישבת שם והסברת גם לראש הממשלה, שבסוף אי אפשר לקחת משפחה ברוכת ילדים, הנה אני עכשיו מלכתחילה אומר את המינוח הנכון, ולהכניס אותה לחדר לשני וחצי חדרים, שלושה חדרים, 70-80 מטר מרובע, ולצפות שכולם יישארו בבית. והנה זה מה שקורה. אז איך בעצם בכלל אפשר להיערך לדבר כזה? איך אפשר לאכוף דבר כזה? איך אפשר לבצע דבר כזה?
אני לא יודע, אני מקווה שבמשרד הבריאות ובמלל, כל מי שמתעסקים נותנים את הדעת על כל הדברים האלה, והם חושבים, יכול להיות שאפשר ללכת ברחוב, לא צריך לשבת דווקא בבית. הרי בינתיים לא, אולי באמת, ידידי, הרב בלום, אבי, יכול להיות שזה באמת רעיון, מהשידור הזה יצא, איזו חשיבה מחודשת לגבי העוצר, לגבי הצעדים הבאים שמדברים עליהם, אני לא יודע אם יעשו או לא יעשו, צריך לחשוב על זה, שאנשים, משפחות ברוכות ילדים, גרים בבתים, אי אפשר לשמור את האנשים בבית.
אבל אין דבר עומד בפני פיקוח נפש. הרי אין דבר עומד, נכון, הכל קשה, הכל לא הכל.
אז יכול להצליח לצאת על זה.
אם יש פיקוח נפש, אז אתה יודע, אני צריך עוד משהו, בוא נתאר לעצמנו מצב שנוחתים, חלילה, המלחמה הגדולה שמדברים עליה כל הזמן בין ישראל לאיראן וללבנון, מדובר פה על, כאילו על תרחישים של מאות ואלפי טילים שינחתו בישראל. במצב הזה אנשים לא היינו נמצאים בבית, גם היית אומר קשה להיות בבית, לכן תראה, צריך לחשוב על פתרונות. תראה, אנחנו בעצם תראה, כמעט במצב תראו, הזה.
תראו ידידיי, אני אומר קשה בגלל שאני צריך להגיד קשה. אלה שקובע המדיניות והמחליטים הם צריכים להחליט. אבל בין המחליטים צריך להביא קצת פסיכולוגים, צריך להביא אנשי פסיכיאטרים, לדעת את ההשלכות, מה שיהיה לנו. אני חושב, למשל, היום אני הוריתי, קודם כל אנחנו מורים ומקיימים את כל מה שאומרים לנו במשרד הבריאות, מה שאומרים לנו במשרד ראש הממשלה, ואם אתם יודעים, שמעתם על הכינוס החשוב שהיה, שאנחנו יזמנו. אנחנו, האנשי לשכתי, יזמו את הכינוס של הרבנים, הרב זילברשטיין, הרב בעדני וכל גדולי, רבני בני ברק, כינוס, ושם נאמרו דברים מאוד חדים וברורים, שצריכים להישמע וצריכים להישמע להוראות, ומי שצריך להתפלל בבית, יתפלל בבית, מי שצריך לקיים עניינים בחדרי המדרגות, או באיזשהו מקום, לא לקיים עניינים...
רגע, זה היה ממש ביממה האחרונה, באמת עושים עם התפילות שכולם שואלים, כי אנשים שומעים מצד אחד את בני פישר אומר להישאר בבית, מצד שני רואים שנערכים בבתי כנסת, איפה הדברים עומדים מבחינת מה שאתה שומע, כמזכיר מועצת גדולי התורה.
אז עוד פעם, זה לא חד כתער הדברים האלה, יש... יצאו היום הנחיות, רבני בני ברק יצא קרוז ומחר הוא יתפרסם בעיתונים החרדיים, אני חושב בשלושת העיתונים, או יותר משלושת העיתונים, אבל זה התפרסם הוראות ברורות, שאני לא יכול לצטט את הכל, כולם בעל פה, זה לא לפני, אבל יש הוראות ברורות.
אני אקח על עצמי תפקיד החוזה, חוזה בעתידות, ואני אומר ככה, אם באמת יהיה הערב או מחר, החלטה על סגר, אז ברור שאף אחד לא ילך לשום מקום, אבל אם חלק מהמדינה ממשיך לעבוד, כמו שהסתובבתי לא מזמן ברחוב, אני רואה מכוניות נוסעות, אני רואה אנשים יוצאים ממקומות עבודה, אז גם בבתי כנסת יהיו, לא?
אתה אומר, מה אתה אומר? שאם אפשר לצאת לעבודה, אז למה לא לצאת לבית כנסת?
כן, אני רואה פה, אני נמצא בחניון של רדיו בשעת זה, ואני רואה שהוא
חניון מלא. זאת אומרת
שאנשים עובדים.
אני יודע, הוא השתכנע, הוא השתכנע.
השתכנעתי.
עכשיו אתה שואל הפוך, שאם...
לא רק נתניהו, אחרי ששכנעת את נתניהו, אז הנה, עכשיו גם הצלחת את
רגע לשכנע. לכן אני חוזר ואני אומר, מקבלי ההחלטות צריכים לדעת, להשאיר משפחה ברוכת ילדים, בשלושה חדרים, שניים וחצי חדרים, ארבעה חדרים, צריך לקחת את זה בחשבון, אם זה ישים או לא ישים, זה דבר שאפשר לעמוד בו, זה גזרה שהציבור יכול לעמוד בה, או לא יכול לעמוד בה. צריך לשמור, צריך לשמור מכל משמר, צריך להתרחק מבן אדם לפי ההוראות שני מטר, וזה דבר ישים ודבר אפשרי, ללכת בחוד זה דבר אפשרי. דבר צריך לשמר מכל משמר, לא להידבק אחד מהשני, וכמובן, אנשים בגילאים יותר מתבגרים, אנשים עם מערכת חיסון לא כל כך טובה.
אני למעלה מ-60, 61 וחצי, מה היית מציע לי?
מה אני מציע?
נשאר בבית.
אני, שאני אקבל את ההנחיות של... שאני אקבל ממשרד הבריאות, אנחנו עושים מה שמשרד הבריאות אומר לנו, וזה הרבנים גם כדמורים, לא לשנות ממה שאומר משרד הבריאות. וזהו, רק אני אומר, צריך לקחת, תראו, למשל היום יש לנו כל בוקר, בתשע בבוקר, ישיבת הערכות, מתחילת השבוע, ישיבת הערכות פה בעירייה, שכל ראשי האגפים, כל האנשים שבעניין. דבר אחד אמרתי לאחראי על הפיקוח, להפסיק את הרמקולים ברחובות, את הרמקולים המפחידים האלה. ילדים לא צריכים לסבול בשעות הערב, 5-6-7 בערב, להתחיל הרמקולים המפחידים כאלה. יש מודעות, הציבור שלנו יודע, הציבור החרדי נוהג באחריות, לא צריך ללכת עם רמקולים ולהפחיד אותם.
הרב רובינשטיין, איפה נמצאת בני ברק במפת הקורונה? זאת אומרת, כמה חולים יש לכם בעיר?
משרד הבריאות לא נותן אינפורמציה, הוא לא נותן אינפורמציה, לא נותן שמות, אבל יכול להיות באתרים של...
בגדול, תן לי איזשהו...
אני לא יודע, זה סתם לא...
מעניין אותי לעשות השאלה,
אני אגיד לך למה השאלה מהמחירות.
אני שומע על אנשים, אבל אני חושב שזה לא לעניין שאני אגיד גם בשידור על כל מיני הערכות, זה לא רציני.
לא, כי היו האשמות בתקשורת על זה שבישיבות ממשיכים ללמוד והזכירו את בני ברק, ומצד שני ראינו את התמונות מתל אביב, מחופי הים, מכל אתרי הבילוי. השאלה אם באמת בבני ברק מבחינת אחוזים, אתה רואה שינוי סטטיסטי משאר ערי ישראל לרעה. או אולי לטובה?
בוא, אני לא רוצה... נראה לי שממש לא.
יש לך שכנה רמת גן, אתה יודע אם אצלכם יש יותר מאשר אצלם או להפך?
לא.
לכן לא נדבר על מספרים, נדבר על סכמות.
לא, לכן, אבל אני חושב שצריך לעבור עוד שבוע. תעלו אותי לשידור עוד שבוע ונעשה את חשבון נפש.
אם הרדיו יהיה עוד פתוח, כן. לכדי נוכל להגיע לאולפנים. טוב. אני חושב הרב רובינשטיין שמתחינו את הנושא ונוצאת עליו.
יש לי עוד שאלה אחת לסיום רק.
כן, בבקשה.
איך אתה מסביר באמת כשאומרים לך, אתם החרדים לא אחראים, הנה נתנו את ההנחיות, ורב חיים נתן, מרן שר התורה נתן הנחיה אחרת, איך התמודדת והיית השבוע בכמה חזיתות, איך מתמודדים עם הטענות האלו, וגם מתוך הבית שמענו קולות שאומרים, למה לא לפנות מיד ולהישמע להוראות?
אז בוא אני אגיד לך, אני לא יודע, הטענות האלה לא טענות מקצועיות, בגלל שאתמול קיבלתי טלפון מהממז, הממז זה דוד ביטן, שהוא מפקד מחוז תל אביב, צלצל אליי אתמול או שלשום, אני לא זוכר בדיוק, נראה לי שאתמול, להגיד לי ישר כוח על הפעילות שלי, על הפעילות של העירייה, על הפעילות של חבריי, שבני ברק מצטיינת בכל דבר, אז אם ראש השוטרים של המחוז שלנו, ואחריו גם כן כל, כל אנשי המשטרה, כל אנשי המשטרה, הקצינים הבכירים של האזור פה, אני מסייר איתם ברחובות, ברחובה של עיר, אני הולך איתם למוסדות, הולך איתם לתלמודי תורה, והם מציינים לשבח את הפעילות שלנו. ואם פיקוד העורף, המפקד המחוז של פיקוד העורף, גם היה אתמול באספת הרבנים, ואומר, הוא לא רק הדבר הזה, הוא מפקד המחוז, הוא לא רק מפקד של בני ברק, הוא מפקד של כל המחוז, והוא רואה שהפעילות של בני ברק היא הפעילות הכי יפה, הכי טובה כלפי כל אחד, כלפי התושבים, כלפי רשויות המדינה. ואם כל האנשים, כל אנשי המקצוע שהם לא בני ברקים, ממש לא בני ברקים, אף אחד לא בני ברקי, וגם לא ב...
הם משבחים רק את הפעילות של העירייה או גם את ההתנהגות של התושבים?
הם משבחים את ההתנהלות של התושבים ואת הפעילות של העירייה. את הפעילות של התושבים, אתמול הם השתתפו, גם קציני המשטרה, גם קציני אגה, פיקוד העורף, תתי אלופים, בישיבת, באספה של הרבנים, ופשוט הבאנו רופא בכיר, אחד הפרופסורים, שכחתי את שמו, הרצה לפני הרבנים, שיתוף פעולה מלא, תושבי העיר, רבני העיר, גדולי התורה, וכמובן העירייה.
טוב, אז בואו נקווה שכל הצעדים בצירוף התפילות שאני מניח שלא מפסיקות
להינסה. כן, ואפשר להוסיף עוד משפט, יעקב, שכשנתניהו ראה את התמונות מחופי הים בתל אביב, הוא אמר, ואחר כך עוד מאשימים את החרדים, הם הכי אחראים, יש להם הנהגה שיושבת ומנסה לסדר את הכל. תודה רבה, רב אברהם רובינשטיין.
תודה רבה לכם.
ותצליח בכל כובעיך בימים אלה.
גם אתם, כל טוב.
שבת שלום. עד כאן תוכנית פלפוליטיקה, אנחנו נאחל לכם המאזינים בהצלחה בכל מקום שאתם נמצאים. שבת שלווה שתהיה, יעקב, נגיד תודה רבה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לאולפן שלנו בבני ברק ישי פורקובסקי, ושלווה לכם, שבת מנוחה.
לא בבריאות, שבת שלום.